עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית.
103 FM. 1-2 בוקר אור, מה נשמע? מה נשמע? שיא חדש לפטריוטים, 7-8. תודה, כן. בוקר טוב.
יופי.
ועולה.
מה עוד אתה יכול להגיד עליך ועל
שיאיך? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? כל פעם שוברים שיא חדש, מה אני יכול לעשות? כבר אנחנו כמעט ב-8. אתה מבין מה קורה פה? אתה קולט מה קורה פה? לא יאמן. מה נשמע?
זאת הבעיה.
השיר לך, השיר של האירוויזיון.
איך הוא?
בעיניי לא משהו. עשה בכאן 11-86 כתוב לי, שזה יפה. 86.
קודם כל אומרים לי שהתערוץ 13 עקפו את החדשות שלכם בחזרה, זאת אומרת שלא הכל שחור. לא עברתי על הרייטי. אבל אם כבר אתה מדבר על הפטריוטים, חברים, עוד לא הצטרפתם לערוץ הטלגרם החדש שלי. ויש שם גם דברים בלעדים, למשל אתמול שאלתי בהפתעה את חנוך מלביצקי, אחרי רעיון בנושא היום כמובן, למה לשכתו אישרה כניסה למשה מירון לוועדת חוקה ולכנסת, והוא לא כל כך הצליח לענות. זה שם, בין היתר. טלגרם, הערוץ הרשמי, לא מזויף, יש שם אחד מזויף. כן, תמשיך. פטריוטים, מה?
פטריוטים 7-8, אמרנו.
אתה יודע שבחיים, אמר לי מישהו שאני חייב לראות פעם תוכנית פטריוטים מההתחלה לסוף, מישהו בכיר מאוד מעולם התקשורת, אני...
למה הוא טען כך?
הוא אמר לי כאז, אתה תבין, לאיזה ברוך הגענו. ששטיפת, קודם כל אומר שאתה יודע, אתה יודע לעשות את האיש מצחיק וכאלה, אבל זה חשיפה לכמה זמן זה נמשך תוכנית הזאת?
שעה ורבע.
שעה ורבע של שטיפת מוח מרוכזת? כאילו, אתה יודע איך מפתמים באווזים? כאילו ככה.
לא, מה פתאום, יש אצלנו ויכוחים, יש זה, מה אתה מדבר?
אני מודיע, בניגוד לך, שאני מפציר בך, באחד מסיבות אחרות, לראות סדרה הסיירת מטכ"ל, שאני אקח איזה יום ואני אצפה ואני אתן לך משוב, אוקיי?
כן, אני אגיד לך את האמת, אין לי כוח לראות כלום. אני עובד קשה, אני עובד קשה, אני חוזר הביתה, אני לא פותח טלוויזיה בכלל, אין לי כוח, אני פשוט שחוק, אני מבקש שוב לא להתקשר אליי, לא לשלוח לי הודעות, כאילו פשוט, אני לא יכול, לא עומד בזה, אני שחוק, יש לי אימוני כושר, יש לי לימודי אנגלית, יש לי לימודי תורה, אני לומד גם פרשת שבוע, גם תלמוד, אני מבקש מכם קצת רחמים, תרחמו עליי, בייחוד לא בפורים שיקורים להתקשר אליי ולהגיד לי אוי אוי אוי, כן, והרייטינג עולה עולה עולה, ובום פיצוץ גלקטי, כאילו, אני מבקש, פחות, כאילו זה, תודה, כן.
מה להסביר, ויביאן, מה להסביר, נכנסים לטלגרם, וכותבים בן כספית, עוד נכנסים זה, יש שם תמונה שלי, אין מה להסביר, שואלים אותי איך, ואז אתה לוחץ שם על מנוי או לעקוב, לא, גם אני לא מבין בזה, תעשו את זה. תקשיב רגע, אני מוכן לעשות לך תחרות בכמה מי עובד יותר, אבל רק שאני לא מתלונן, ואתה צודק, אני ראיתי שאתה אסף שבירה כשגרת אתמול בתלמידי ישיבה ש... עכשיו, אני כבר חוסם אותם לפני השיחה. אני רואה 055-053, חוסם. למי יש כוח להתחיל להסביר שאני לא הולך ב-11 בלילה או ב-1 לתרום לישיבה שלהם? אבל למה אני מציג לך סרט מטכ"ל? אם מישהו יגיד לי שיש סדרה תעודית ועוד של עמרי אסנהיים הנהדר על גדוד 184 בחטיבה 14, או על גדוד 82 חטיבה 7, זה שני הגדודי שריון שלי, אחד בסיני, אחד רמת הגולן, אני אעזוב הכל ולך לראות אותה.
אתה צודק, אבל...
אתה תשב שם בפפאו, זה אתה, זה החיים שלך.
אתה חושב?
תקשיב, זה מדהים, רוצים... קודם כל יש שם סיפורים, קודם כל יש לך את החבר שלך קמפל הזה שלא עשה עליי רושם טוב בכלל, אבל אני לא מבין בזה כלום. אבל תשמע, יש את הסיפור הזה, תסתכל, אני רוצה לשמוע את דעתך, יש שם את הסיפור על איזה לילה, שכחתי את שמו אלוהים שיסלח לי, הלוחם שקפה למוות בחרמון?
ברק שרבי.
לא, לא.
שי שחם.
שי, בדיוק. כן, אתה רואה, אתה שוחה בזה, זה שלך. ויושבים כל הצוות שהיה שם, ופותחים את הפצע הזה, מול מצלמות. בסוף, הרי הם יצאו לחלץ צנחנים, בסוף הצנחנים חילצו אותם.
וואלה.
והשאירו שם גופה של חבר.
וואו. בונה,
זה סיפורים מצמררים. תשמע, עומרי, שפו. יאללה, תתקדם.
אוקיי, לא, אבל תשמע, לסיפור על מבצע מסוים, אז כאילו זה סיפור על מבצע.
לא, לא, זה הרבה מעבר, הרבה מעבר.
טוב, אוקיי.
תגיד, אתה מכיר מי שואלים אותי, מורים שלי שואל אותך את... מי זה? סגן אלוף רון שרף?
לא מכיר אותו באופן אישי, אבל הוא פעיל בה, הוא מראשי המחאה שם.
כן, הוא נעצר היום. עכשיו, לכן אמרו לי, תשאל את ינון, בטח מכיר אותו. מי אומר לי כל הזמן עם סור חדש? יו, איך שכחתי, שיט. איך נראית דיקטטורה? בזמן שנתניהו הורז לטוס לסופש כיפי הבוקר, המשטרה עוצרת את סגן אלוף רון שרף, מבחירי יחידת המילואים של סיירת מטכ"ל, בגלל שלא בא להם טוב מחאת האחים לנשק. זה ציטוט של מוישה גאון פשוט, אני לא מכיר את השרף הזה. כן, אבל תתחיל את התוכנית, אנחנו משלמים לנו, אנחנו כבר בזמן של משלמים.
ועכשיו, דיבור מתבחיין בעוד 3, 2, 1.
אוי אוי אוי, יצרו את רון שרף. הוא לוחם בסיירת מטכ"ל. אוי אוי אוי, מה קרה? איך יכול להיות שעצרו מישהו שהיה בסיירת מטכ"ל? אוסטיגר תמייסה.
אוסטיגר תמייסה. העיקר שזה ישראל השנייה, אתם מבינים? כל האוי אוי אוי זה יידיש.
לא, כאילו, רון שרף, עצרו את רון שרף. לא יאמן, לא יאמן לאן אנחנו מגיעים במדינה הזאת. טייס, עצרו טייס, תעצרו את המדינה. לא יכול להיות שעצרו טייס, יש לו דם כחול. מה יהיה עם התרללת? מה יהיה עם התרללת? ריסקי פייט, המניה קרסה, מגיע להם, טוב מאוד. יפה מאוד.
הוא מתכוון לחברת הייטק ענקית, או הקרן, או השד יודע מה, שהוציאה מפה 500,000 דולר.
טוב מאוד שירדה להם המניה, המניה אתמול באיזה 4%, 5%, יפה מאוד.
שירד לכולם, תראה, תרדו, תרדו.
עכשיו, מה עוד? הבנתי שבלומברג אומרים שהשקל, לאמר על הש... לא לאמר, להשקיע בשקל, יעלה ב9%, כאילו זה השקעה בטוחה ביותר ב-2023. יפה, כל הכבוד. בלומברג, יופי. בינתיים אני שומע שכל מיני בתאי חיל האוויר, בתאי השליטה, מעודדים סרבנות. אני בקרוב ואני יוציא את זה
בעינון. לפטר את חיל האוויר מיד.
כן, שני צבאות נהיו לנו פה. צבא של לבנים, אליטיסטים, שהם נורא דואגים מדיקטטורה, כן? הם ביחידות העילית ובתייסות. והצבא השחור, הצבא השחור ביחידות חיר, ביחידות הלוחמות, למטה, בחיל רגלים וכל הדברים האלה. מטעיני הטילים על המטוסים, הטכנאים, ביחידות בישר הצבא, זה הצבא השחור. הוא לא, הוא צריך לפנות מאחזים. תגיד לי, מה הייתם אומרים אם לא היו מפנים מאחזים? אם החיילים היו אומרים, אני במגב, היו אומרים, אני לא מפנה את המאחז הזה. הרי זה עמד למבחן בהתנתקות, בגירוש, סליחה. אני אמרתי שאני מפסיק להשתמש במילה המכובסת הזאת. זה עמד לידי מבחן בהתנתקות, בהכירה מגוש קטיף. מה קרה? מה נותני? אני אגיד לך מה מטריד אותי. מטריד אותי שצהל פספס את ההזדמנות לסרטט קו אדום כמו שצריך לסרבנות עכשיו בחיל האוויר. פספס את ההזדמנות הזאת, וזה חבל מאוד, אנחנו נשלם על זה עוד. זו טעות גדולה מאוד. כי הציבור לא מוכן לקבל סרבנות, והציבור לא מוכן לקבל פגיעה בכלכלה, והציבור לא מוכן לקבל אנרכיה, והציבור לא מוכן לקבל כאוס, והייתה פה הזדמנות למתוח קו אדום, כי הרפורמה תעבור, לא יעזור. זה לא יעזור, אין לביבי ברירה. אתם, כאילו, הסיטואציה היא שביבי לא, אין לו לאן ללכת יותר מדי, הוא יכול לעשות פשרה פה ושם, כל מיני דברים כאלה. אבל רפורמה הוא חייב להעביר. חייב להעביר רפורמה, אחרת הוא גמר את הסיפור שלו. גם יריב לוין, הם חייבים להעביר את הרפורמה. ולכן תהיה רפורמה, אתם צריכים להבין את זה. עכשיו צריך לדבר, אבל לא, דובי לא, לא, לא מוכן לדבר, לא מוכן לזה, לא מוכן לשום פשרה. הרי הם מפחדים מהמחאה הזאת, לפיד וגנץ, יותר מרוטמן ולוין. הם חוששים, הם רועדים מפחד מהמחאה. אם הם רק יגידו כן לאיזה משהו, כן לדבר, כל זה יארגו אותם. לכן הם לא מוכנים לדבר, שותקים. כמו דגים, לא מוכנים, הכל דובי לולו, לאן נגיע? לאן נגיע? מה אתם רוצים? לאן נגיע? מה זה? אם אתם אומרים זה קץ הדמוקרטיה, תבואו לדבר, תציעו משהו, מה כן? תגידו, גם לא מציעים פשרה, גם חוסמים כבישים, גם פורצים לקהלת, גם פוגעים בכלכלה, גם עושים אנרכיה, גם מסרבים לשרת בצהל, גם לא מוכנים, עכשיו גם לא מוכנים לשום פשרה, לשום דיבור, לשום... נו, זה ככה אתם רוצים שהציבור יתמוך בכם? לא הבנתי. בוקר טוב. 9:14 דקות.
אחד, הציבור תומך באמוניו. שתיים, הציבור באמת לא רוצה שתהיה פגיעה בכלכלה ושיהיה כאוס, ולכן הוא מפגין באמוניו. שלוש, רק התחלנו. ארבע, הרפורמה לא תעבור, ואם היא כן תעבור, המדינה תתפרק. עכשיו לענייננו. העליתי לפני כמה דקות,
רגע, עושים התערבות?
לא, לא, עזוב, נמאס לי מהשטויות האלה. כבר התערבנו לפני כמה שבועיים, שלושה, אמרתי לך לא, אמרת כן, לא משנה, עזוב. ככה, העליתי לפני כמה דקות, זה גם בטלגרם שלי וגם בטוויטר, את המכתב החדש של הוועדה לאנרגיה אטומית, מה שנקרא מערכת הצללים. ספוילר, הם נגד ההפיכה, מכתב מאוד מאוד קשוח, קיבלתי אותו ממישהו שהיה ראש הוועדה, וראשים רבים חתומים, כמובן הכל בעילום שם, כי זה באמת כבר חסוי. הלאה, לארי סאמרס, לשעבר שר האוצר של ארצות הברית, זה מקום קטן, לא שמעתם עליו, חבר של נתניהו שהתקשר אליו וניסה לגייס אותו לתמיכה. בהפיכה, אתמול התראיין אצל יונית לוי, אתם מתהלכים קרוב מדי לתאום, צריך להעט. כשתגלו שאתם קרובים מדי, זה יהיה מאוחר, ואי אפשר יהיה להחזיר את השד לבקבוק. שיקלי אמר היום הגאון, אני מתפלא, תעשה לי רגע אוי 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 אחד.
אוי אוי אוי, לארי סאמרס.
אני מתפלא שהם לא יורים טילי נונטט על המפגינים. שיקלי, אם אין שכל, לא לדבר. עכשיו, אני מתפלא שאף אחד לא חשב במסגרת חוקי התרללת להזמין מראש גם שלושה מסוקים מוזהבים לגברת ופמלייתה, בדיוק למקרים כאלה, בהם הם לא מסוגלים לנסוע, כמו ברפובליקת בננות, בכביש מספר 1, אפשר היה גם להביא, שיהיה בילט אין, כאילו ספר מיוחד מבברלי הילס, שיגור בבלפור איתכם, כי את הרי לא יכולה אפילו הולכת להסתפר כבר, ולארגן מלכתחילה את טקס סיום קורס חובלים, ובעד אחד, בלי המשפחות, תביאו חבר מרכז ליכוד במקום זה. אני מקריא לך ציוץ של דני נתניהו, הוא בן דוד, ישיר. הוא הבן של שושנה, השופטת עליון לשעבר, שמתהפכת סלטות בקברה, אני מניח, שושנה נתניהו, שהייתה נשואה לאלישה מיליקובסקי נתניהו, אח של אבא של ביבי,
קרוב,
בן דוד.
קרוב לינון אלישה?
בסוג של קרבה, היום אבל, לא אז. מדוע נוסעים ראש המשלה ובעלה לרומא? שימו לב, ראש המשלה ובעלה. הזוג המלכותי מאוד אוהב את רומא. זה הבן דוד כותב. במיוחד את אילטון רומא המפנק, שם הם רוצים לחגוג את יום נישואיהם. צוות הבטחת 90 לא אישר, אז הפתרון לזכור את כל הקומה. 750,000 דולר. אפשר היה לנסוע ולחזור, זה כולה פגישה של 45 דקות, כן? אבל איך אמרה ראש המשלה שתשרף המדינה? אתמול קצת עבר לנו מתחת לרדאר את זה, שהכלכלן הראשי של פורום קהלת, כל הפורום שהתחיל והמית עלינו את האסון הזה מלכתחילה, וממומן במיליארדים על ידי מיליארדרים זרים, נתן מכתב שכולו אמת מתגלגלת, שהשורה התחתונה שלו זה שהמהלך הזה יביא לפגיעה קשה בכלכלה.
יש פה איזה, תגיד לי.
אני יכול להעביר לך מפה.
סליחה, אני רציתי לסגור את המיקרופון.
פרופסור נוריאל רוביני, חשש מנזק חסר תקדים והמשך החקיקה עלול להכניס את ישראל למערבולת כלכלית. 300 כלכלנים, ביניהם זוכי פרס נובל, כל נגידי הבנק בדימוס, הנזקים אמורים להתממש בעוצמה ובמהירות גדולים מאלה שצפינו. מודי, זקראתי לכם אתמול, דוח מטורף, אבל מטורף. חברות ההייטק מדווחות שכל החברות החדשות שקמות בשבועות האחרונים נרשמות בארץ, נרשמות בדלאוור. איפה זה דלאוור, למען השם? תמשיך. התאהבתי.
תשמע, קודם כל, אתה יודע למה חברות נרשמות בדלאוור? בגלל הבית משפט פה, כן?
כן, ברור.
כן, זה פשוט אינון, אנשים...
אינון, אני חייב להגיד לך, סליחה שאני איזה, תבדוק את הלכת הפרופים, הרי אתה לא באמת, זה לא התחום שלך משפט. אחר כך תבדוק...
לא, זה התחום שלי.
אוקיי. מעכשיו, אתה אומר, עברת הכשרה מועצת. כן. זה, אתה יודע, עוד מעט אני צריך להכשיר גם משפטנים וגם טייסים.
אני מסתכל על ה... תוך כדי שאתה מדבר...
גם טייסים.
על מה אתה מסתכל? על הרייטינג פר מינית, כן, לפי דקה. ואתה יודע, זה נותן לי זרמים כאלה, תחושות נעימות בגוף, בכל הגוף, ולכן כאילו, כל היום נראה מחייך אליי,
למה אתה צריך להוכיח לנו שאתה נרקיסיסט? אנחנו כבר יודעים את זה. אתה לא חייב... בקיצור, המשק הישראלי, הכלכלה הישראלית, ישראל עצמה המריאה בקו אנכי אחרי הלכת הפרופים. היא לא פגעה בכלום. ההפך, אחר כך המחוקק...
כן, אבל לא עושים פה חוזים. לא עושים פה חוזים.
והספוילר, זה שכמו שאתה לא מצליח לשכנע אף אחד שהדבר הזה הוא לא מהפכה והוא לא דיקטטורה, גם לא תצליח לשכנע שהלכת הפרופים הרגה את הכלכלה, כי הפוך קרה.
לא אמרתי. אמרתי שהיא הרגה את הכלכלה, אמרתי שאנשים לא חותמים חוזים בארץ, בגלל הלכת הפרופים, הם חותמים חוזה בדלוור.
לא, קמו פה אלפי חברות הזנק אחרי הלכת הפרופים, ועכשיו, אחרי הלכת המטורפים, לא הלכת הפרופים, אחרי שלטון המטורפים, המתואבים גם, רוטמן ולוין, ראש הממשלה הבא בשבילכם, יש כבר שלטי חוצות, ישראל היום, רוטמן ולוין, רוטמן ולוין, מישהו פה עושה, צר לי, עידון, אתה נרדמת בשמירה, אתה והפטריוטים שלך, מתעטף ומתקשט פנוצותיך, כשמריצים פה את יריב לוין, תפקיד ראש הממשלה, ואתה שותק.
תראה, זה דבר ראשון, לגבי לארי סאמרס, כן, ראיתי את הריאיון, היה לי חשוב לראות אותו.
איך ראיתם זה בזה?
ראיתי בהקלטה, יש הקלטות, כן?
אגב, המכתב שאני קוטע אותך, היום אני בתלמד זה של קטיעות ואני מתנצל, המכתב המלא של מיכאל שראל נמצא אצלי בטלגרם, אסור להחמיץ אותו, תמשיך.
אוקיי, אני שם לב שאתה עושה, תראה, התוכנית הזאת זה לא תוכנית לפרומואים.
למדתי מהטובים ביותר.
בן, התוכנית הזאת זה לא תוכנית לפרומואים.
אתה צודק, אבל אני הרי פתחתי אותו לפני 3 ימים, והבחור שעזר לי לפתוח אותו, אומר, תגיד, תקשיב, כל התוכנית שלכם זה על הפטריוטים. אני 3 ימים שכחתי להגיד את זה בכלל.
אני לא נוהג לעשות פרומואים פה בתוכנית לדברים אחרים שאני עושה.
תקשיב רגע, תעצור. תעצור. מגיע לשנינו סתירת לחי מצלצלת, לך ולי, על זה שעוד לא אמרנו מילה על חיים טופול.
האמת שאתה צודק. וואו, אתה מה זה צודק.
נכון, אז בסוף האייטם האחרון שלנו היום יהיה מאוד מרגש. יש לי גם חלק אישי קטן, כי...
בוא נשים שיר שלו, איזה שיר הכי פורסם של חיים טופול?
יש לו מלא, כנר על הגג.
לא הייתי רוטשיל, לא, אבל מה... בסדר, תתחיל לנו.
אבל לא השיר, האייטם, הוא הקים פה כפר, כפר נער הירדן, הוא הקים אותו, גייס לו 100 מיליון שקל או דולר, זה כל הכפר הזה, זה תרומות, נכון, ילדים חולים, נכון. מקבלים שם שבוע קסום, נכון. אביגייל הייתה שם, אני אביגייל אי אפשר להפתיע אותה בכלום, הילדה הייתה בכל העולם, היא חזרה עם עיניים זורחות, זה הכל מפעל של חיים טופו, אני מדבר פה עם מישהו שעבד איתו, תמשיך, בשלך קטעתי אותו.
קיצור, מה שרציתי להגיד על לארי סאמרס, זה שהוא אומר שם, שמה שמטריד אותו זה המהירות והקלש בתוך ישראל, על זה הוא מדבר, זה לא על הרפורמה עצמה, הוא מדבר על כל האירוע שמסביב, האירוע הפוליטי החברתי, על זה, לא הרפורמה, כן, הוא איש כלכלה, הוא לא דיבר שמה על איזושהי בעיה כלכלית בתוך הרפורמה, הוא רק אמר שכאילו האירוע הכללי, מבחינה, במילים שלי אני אומר, מבחינה חברתית, של מה שקורה במדינת ישראל, הוא משפיע וישפיע על הכלכלה, וזה מה שמדאיג אותו, זה הכל, לא צריך לעשות את הכל הפוך, צריך להקשיב למילים שהבן אדם אומר.
בקיצור, הוא תומך.
לא,
הרי,
לא
הרי הסיפור של המהירות זה חלק מהאירוע.
בסדר, אוקיי.
הרי אתה הרי יודע, אם אני אבודד אותך בחדר סגור, שאחרי שנתניהו מסביר מה עם 4 מטרות הממשלה שלו, ולא מדבר כלום על זה, 6 ימים אחרי שהיא מוקמת להציג את זה, וישר ללכת לבליץ הזה, הרי אתה מדבר פה על שינוי, אני קורא לזה שינוי משטרי, תקרא, אתה יודע מה אתה קורא לזה רפורמה, לא נשתווה. זה לא דבר שעושים ככה. גם המהירות, הרי מה זה כלכלה? כלכלה רואה הרבה פעמים איזה צל הרים ורואה שזה הר וכולם בורחים. זה לא ההמצאה של השמאל. ככה זה בכל העולם. תמשיך, נו, אני נותן לך לדבר היום.
אנחנו מנסה זה.
אני סליחה,
אבל אתה מדבר... להביא פה משהו שלך עם טופול.
ואתה מדבר רק על...
מה יש עוד? משיח הזקן, זה מה עוד יש? מה יש עוד? זהו? בוא נראה מה זה.
צמרמורת.
All day long I biddy-biddy-bum If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard Yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum If I were a biddy-biddy-rich Idle-diddle-diddle-diddle-man I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town a fine tin roof with a real wooden floors below there would be one long staircase just going up and one even longer coming down and one more leading nowhere just for show I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear squawking just as noisily as they can
Ben,
איפה הוא גר טופול? בתל אביב, בצפון תל אביב.
טוב, צריך להגיד שמי שלא מכיר, הייתה לו גם קריירה בינלאומית.
ברור, שם אותו מן המפה, הוא מועמד לאוסקר הראשון, הוא לקח את גלובוס הזהב על סלח שבתי, לא אמרנו סלח שבתי.
נכון, ושחקן ענק, יהודי.
אגב, איש ימין, איש ימין אידיאולוגי.
נכון, מישהו כתב וראיתי שהוא גמר את השס פעמיים, אתה יודע מה זה לגמור את השס? כל הכבוד, לא באמת. זה את כל התלמוד, את כל התלמוד, קרא את כל התלמוד.
פעמיים היה לי
6,000 עמודים לדעתי, אם אני לא טועה.
ואגב, חבר קרוב מאוד של גנדי, אני לא אומר שום דבר לשלילה פה היום, כן? איש מיוחד ביותר.
יהי זכרו ברוך. אוקיי, שלום לאלוף במילואים טל רוסו.
שלום וברכה.
לשעבר מפקד פיקוד הדרום וראש אגף מבצעים וחק מטעם מפלגת העבודה.
כן.
אתה חתום...
תחולה על האיש הזה, כן. אתה יודע, עשיתי ויקיפדיה טל רוסו, כתוב פוליטיקאי. תגיד טל, איפה אתה היית?
אני? איפה הפוליטיקה אתה?
כן, בדיוק. טוב, ינון, שהתחלת לשאול, מכתב האלופים.
מכתב האלופים, אתה חתום על מכתב מאוד מעניין של אלופים, מעניין כי הוא נחתם על ידי הרבה מאוד אלופים, הבנתי, ביניהם גם...
שמאל ימין, הכל.
גם משמאל וגם מימין, בין היתר חוץ ממך ניצן אלון, וגדי שמני, וצ'ייני, גרשון הכהן, ועוד הבנתי שרבים הצטרפו, ואני אקרא קטע מהמכתב, שאתם אומרים, אנו החתומים על מכתב זה, מפקדים מכל הקשת החברתית.
לא, תתחיל בכותרת, זה יותר חשוב.
נכון, הכותרת זה קריאת התעוררות לפני התפוררות. ואתם אומרים, אנחנו...
זה המשך של עוז לתמורה בטרם פורענות מלפני 80 שנה, סע.
שירתנו שנים רבות בצהל ופיקדנו על יחידות סדירות ויחידות מילואים, רואים בשירות הצבאי בסדיר ובמילואים ערך ומחויבות בסיסית של כלל אזרחי ישראל, אנו דורשים להימנע מכל שיח או פעולות של סרבנות, ואנו קוראים לחיילי המילואים כולם להמשיך להתנדב למילואים להגנת מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית, ולחזק ולשמר את מעמדו של צהל כמוקד הסכמה לאומי מעל לכל מחלוקת פוליטית, וכמגן הבלעדי של מדינת ישראל ואזרחיה. אנו ערים לעובדה שכי האירועים האחרונים והתמורות החלות בממשלה ובחברה מעוררים שיח ומחלוקת חברתית, אך יחד עם זאת אנו מסתייגים מהשתלחות באנשי המילואים, ואנו קוראים לכבד את תחושות המתלבטים ולאפשר שיח עירני ומכבד בקרב הלוחמים והמפקדים ביחידות, מתוך כבוד הדדי, הקשבה והערכה, תוך שמירה על חוסנו, כשירותו ושלמותו של צה"ל. תשמע, אני מעריך אותך ואת ניצן ואת שמני ואת שאר האלופים שחתמו, כי זה נגד הבייס הפוליטי לצורך העניין והמחנה, ואתה יודע, אנשים לפעמים אומרים מהסכמה בשתיקה, אני נגד צרבנות, אבל פה זה ליבה שאלה בגוש כתיף ראו את קיצה של הציונות, אלה פה רואים את קיצה של הדמוקרטיה, וכל אחד אומר אין ברירה וזה, ופה אתם מסרטטים קו אדום.
לא, בוא אני אולי, אני אתן את הפרשנות שלי, זה יותר פשוט.
אוקיי.
מה שאני אומר פה, מה שהמטרה של המכתב הזה, וחבר'ה, אל תנצלו את הצבא עכשיו, מצד זה או מצד אחר, להתנגח ולשנות את השיח. עכשיו כרגע, המדינה היא לא, כרגע עדיין המדינה דמוקרטית, וזה להוציא את הצבא. אני רואה את מה קורה בתוך היחידות, ואני מבקר שם לא מעט, והאירוע הזה הוא אירוע מסוכן. אני בכלל לא משווה את זה להתנתקות, שזו הייתה החלטת ממשלה, שעוד היו שלוש רשויות במדינת ישראל, והיה לי, אני כמי שעשה את צפון השומרון, נתקלתי גם באירועים של סרבנות, אבל ידעתי לחבק, ידעתי לכוון, ידעתי להוציא את אנשים ממשימות אחרות, ידעתי, היו כל הזמן. וזה משהו אחר לגמרי. זה משהו מז'ורי ששינוי שיטת המשטר. אבל עד, אני מעריך שמישהו יתעשת עד הקטע של, שאם הם ממשיכים לריצת אמו כלפי אום. ולכן כל השלב הזה עכשיו, של ההתעשתות הזאת, תוציאו את צהל מהוויכוח הזה.
אז רגע, תן לי רגע לשאול אותך. קודם כל, אני חושב שכרגע עדיין אין סרבנות, ורוב המכתבים מדברים על זה שאם המהלך הזה יעבור, וישראל לתפיסתם, גם תפיסתי, תהיה דיקטטורה, אז אנחנו לא, אנחנו רוצים המשחק. אז אחד, מה אתה חושב על זה? כי אתה גם אמרת רגע, עדיין דמוקרטיה, ובעיקר חשוב לי לשמוע, לא, אני לא יודע את דעתך, טל, מה אתה חושב על הקטע של הטייסים? הרי הטייסים הם לא מסרבים, כי הם מתנדבים. הם לא רוצים כאילו, בסוף הם הגיעו אתמול או שלשום, לא טסו, קראו לזה שיח לוחמים. בגדול, מה אתה חושב על מה שעשו החבר מ-69?
יא, א', אני מבין את הבטן, וכולם הבטן רועדת להם. והבטן מתפוצצת. כי בסוף אנחנו מסתכלים את התהליך, ומסתכלים לשלב הסופי של התהליך, אם הוא ימשיך בצורה כזאת, בריצת העם או כזאת. והם מסתכלים ובאמת אומרים, כאילו זה המצב של אחרי. ויש אנשים שמפרשים את זה כבר לסרבנות ולכל מיני דברים כבר כיום. כבר עכשיו.
לא, הגיעו, הטייסים לא עלו על המטוסים אתמול.
הם עשו שיח, זה היה בהסכמה, זה לא היה בשום דבר, אבל הם הביאו באמת בעצם את הקריאה שלהם למה יהיה, אם יהיה אחרי, אם נגיע למצב הסופי של
הדבר. ואז מה יהיה?
עכשיו, אני אומר לך שאנחנו במצב אחר לגמרי במדינה.
מה זאת אומרת? אם הרפורמה עוברת, מה קורה?
אם המהפכה השלטונית עוברת, אנחנו במקום אחר. אנשים יצטרכו לקבל החלטות.
אתה בעד סרבנות? אתה בעד סרבנות במקרה כזה?
במקרה של אחרי, אני לא רוצה עכשיו לדבר, כי אני מקווה שמישהו מהמנהיגים יתעשת.
כי אתה כל הזמן אומר בינתיים, בינתיים, בינתיים. זה כאילו אתה אומר, וזה בעצם שאתה אומר...
הנזק, אני מסתכל על היום שאחרי. כי אני מעריך שבסוף התבונה תיכנס למנהיגים שלנו, ויעצרו את הטירוף הזה, כי מה שיקרה אחרת, אחרי זה, אני לא יודע. אני לא יודע, יצטרכו לעשות, כל אחד יעשה את החושבים שלו. אבל זה מדינה אחרת תהיה.
למה?
תגיד, מה אתה חושב על מה שאמרו עד היום כל מי שנשאל בדרגים שלכם, וזה היה יורם כהן, ראש שבק לשעבר, ואלשך, ואסף חפץ, ממה שאני זוכר, שאם במקרה של משבר חוקתי שבית משפט פוסק X, והממשלה אומרת Y, חובה לציית לבית משפט, מה אתה אומר?
תראה, אני מקווה, תראה, אני רואה פה שני משברים, אם לא התעשתו, כמו שאמרתי. אחד זה באמת המשבר החוקתי, שזה יהיה טירוף. אני כרגע לא נושא בתפקיד שיהיה לי את ההתלבטות הישירה בנושא הזה. אבל אני לא מקנה, לא מקנה בהרצי, ולא מקנה בכל הגורמים.
וואו, הרצי.
ואני אומר, זה תחילת התפוררות שאני מדבר עליה.
למה אתה חושב שתהיה פה דיקטטורה אם הרפורמה תעבור? כי מה?
אם המהפכה עוברת, זה פשוט, זה לא דמוקרטיה, אין שום, זה הכל בסוף, אין פה שום רשות שמסוגלת לעשות בקרה, או שזה, אתה תוכל להחליט איזה חוקים שאתה רוצה, זה כבר מתחיל עכשיו, אבל זה יקבל משנה תוקף ברגע שתסתיים ה-so-called, כמו שאתם קוראים, רפורמה. תראה, אנשים חושבים שצריך לשנות. אבל צריך לעשות את זה בהסכמה. בסוף אתה פה הלכת עם קבוצה מאוד מצומצמת, מהצד המאוד ימיני של הימין, שמושכת את זה לכיוונים אחרים. יש פה שילוב של אינטרסים שונים, מהקבוצה של סמוטריץ', דרך הקבוצה של יריב לוין ודרך הקבוצה של ביבי, של ראש הממשלה. וכרגע יש איזו אחדות של אחדות הטירוף, אני קורא לזה.
טוב לדעת שיש, אני חושב שאתה טועה בנושא של ימין, כי בוא נאמר חרדים הם פה חלק ניכר מהקבוצה הזו. החרדים האינטרס שלהם היחיד, הרי לא באמת מעניין אותם כל השאר, זה שיוכלו לא להתגייס בשקט ובגץ לא יוכל לנדנד להם.
בקיצור, אז אתה אומר במידה ו...
כן, אבל החרדים, תראה, החרדים כרגע לא יכולים לשבת בשקט, כי יש מי שעושה להם את העבודה.
תגיד, אז אתה אומר אם הרפורמה עוברת, יש לגיטימציה לסרב פקודה?
אני לא אומר, אני אומר שוב פעם, אני לא רוצה לדון, כי אז הם מתבלבלים האנשים בין השלב של אחרי, שמפרשים את זה היום, לבין באמת המצב הנוכחי.
תגיד, יש לך פתרון? אתה, לבנתי, אני חושב שהבנו את העמדה שלך, אתה לא רוצה לדבר על אחרי, אתה אומר שזה לא תהיה דמוקרטיה, אבל עכשיו תעזבו את צהל. יש לך פתרון מה צריך לעשות עכשיו? אני כאילו, מתווה הנשיא, מתווה סבתא שלי, מה?
חייבים לעצור שנייה, לחבר את הגורמים השונים. אני בטח הייתי רוצה לראות ראש ממשלה שנוסע לחופש, כי אני חושב שאנחנו בדקה ה-90, וצריך פה להכניס את כולם, הייתי... סוגר אותם באיזה חדר מעצר, את כל הגורמים הפוליטיים.
כשאתה עומד עם נבוט ליד הדלת.
תגיד, לא מפריע לך שנוצרים פה לכאורה שני צבאות, אחד של אליטיסטי של טייסות ויחידות עילית, ואחד של חירניקים ואנשי תחזוקה וגף טכני וכל מיני דברים כאלה?
זה ממש לא ככה, אני פשוט אצל הטייסים זה הרבה יותר מהר, כי הטייסים זה שבוע שבוע הם עושים את הימי מילואים שלהם, אין להם איזה מופעים שעוד שלושה חודשים יש תעסוקה כזאת או כזאת, ובא להם ועכשיו, וגם הערבוב של המילואים והסדיר הוא גורם שמעיץ את זה הרבה יותר מהר.
תגיד טל,
לא אנחנו רוצים לסיים. אוקיי, טל רוסו, אלוף במילואים טל רוסו, תודה שדיברת איתנו.
תודה טל.
תודה לכם ושיהיה בשורות.
אמן, פרסומות. כן, אהרון גרבר, פורום קהלת, שלום.
נועם, בוקר טוב.
נו, הצלחת להיכנס למשרדים היום?
האמת שאני עוד בדרך, אני מאחר, אל תגלו.
אוקיי, מה...
רגע, זה בגלל השיבוש או מה קורה בכלל ב...
מה קרה?
ראינו, הגיעו אנשים, נכנסו לבניין עם חומרי בניין, עם טלטליות, חסמו את כל הכניסות, צעקו שם על מישהי שהייתה בפנים, שגיד שם עוד לא נעים, והמשיכו את ההפגנה בחוץ.
לא הבנתי, הם באו בלילה, פרצו למשרד, פרצו או שהדלת הייתה פתוחה?
הגיעו הבוקר, נכנסו לבניין, זה בניין משרדי.
איפה?
בירושלים,
איפה? קריאת שאול?
הגיעו לבניין, נכנסו לבניין, והגיעו למשרדים.
נכנסו למשרדים? הם נכנסו ממש לתוך המשרדים?
לא נכנסו למשרדים, נכנסו, חסמו את הכניסות למשרדים, כמו שראו בתמונות שיצאו לתקשורת, איכשהו היה...
לא, היה כתוב פרצו למשרדים, אז אני מבין שלא פרצו למשרדים.
לא, אני מניח שאם מישהו כתב שפרצו למשרדים, הכוונה שנכנסו לבניין.
הבנתי. נכנסו לבניין וחסמו את הכניסה למשרדים?
נכון מאוד.
עם טלטליות וסקי חול?
נכון.
והיו אנשים בפנים?
כן.
כלומר, יש כרגע... פתחו כבר את החסימה?
כן, כן. החסימה נפתחה וכרגע יש הפגנה גדולה בחוץ.
של מי?
של מי? שלי.
אנשים שמכנים את עצמם מילואים ניקים. לצערי הרב, אבל גם לזה הם מנסים להביא את הצבא עוד איך שהוא, אבל בסדר.
מה הקשר בין מילואים ניקים לפורום קהלת?
יש אנשים שחושבים אז אני אסביר, אני הנציג שלהם פה, שהם מממנים אותי, תנו לי, יש הרבה אנשים, אפילו המון, שחושבים שפורום קהלת זה המבוע של כל הטרללת.
אבל מה הקשר למילואים ניקים?
ביניהם גם המילואים ניקים, אה? כולנו עם אחד בסוף, לא?
לא, אבל כאילו, אתה בא בשם שאני מילואימניק, ואתה הולך לגוף אזרחי, מה הקשר בין זה שאתה מילואימניק?
גוף אזרחי שלתפיסתך הוביל את המדינה למקום שאני רוצה.
כן, אבל בוא, אני אנסה לומר משהו כזה. קודם כל, כמובן שכולם יכולים להפגין, אבל יש גבולות שאסור לחצות. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שמדהים אותי כל פעם מחדש, זה לראות איך האירועים האלה שבשם הדמוקרטיה, אחרי שהבנו שאת הכנסת רוצים לפגוע ביכולת שלה לקיים דיונים, עכשיו גם יוצאים נגד גופים אזרחיים. עכשיו, אני אומר שוב פעם, זה בסדר גמור להפגין, אבל מי שחושב שפורום קהלת הוא הבעיה, אז עם כל הכבוד, אני מציע לו לגשת, לקרוא את מה שכתבו שופטים, מה שכתבו מומחים, החל מהמהפכה החוקתית, ואפילו לפניה. אני מזמין את כולם להסתכל על הנתונים על אמון הציבור שקורס, ומי שחושב שזה קשור לפורום קהלת, פורום קהלת, כמובן פועל בשביל לקדם את הרעיונות האלה מאז שהוא קם, והוא פועל גם כן.
טוב, בוא, אתה יודע מה, אני חושב שזה קצת חובבני, תקשיב. בוא לא ניכנס לדין עכשיו, זה אייטם צריך להקדיש איזה שעתיים, אבל מה שצד את עיניי בימים האחרונים זה שהכלכלן הראשי שלכם, וגם עוד בחור, עוד כלכלן מפורום קהלת, בשם תום שדה, די שותפים להערכה שהמהלך שאנחנו רואים יגרום נזק, עלול לגרום נזק כבד.
אני בטוח שכישורי הבנת הנקרא שלך טובים, ואם קראת את מה שהם כתבו, הם כתבו שאם אם תהיה פגיעה בדמוקרטיה, אז עלולים להיות כל מיני דברים, פורום קהלת, וכמו התגובה שהוא הוציא, וכמו שהוא כולם יודעים, הוא עומד מאחורי הרפורמה ומקדם אותה, וגם מקווה מאוד שיגיעו להסכמות, ושיהיה משהו שיעבור בהסכמה רחבה, אבל כמובן שבשביל שדבר כזה יקרה, הרפורמה צריך שהיא תשמור על העקרונות המרכזיים
לא,
שלה.
אתה לא חושב שכדי ש...
הרפורמה היא לא הבעיה, הבעיה היא...
הדיון מעניין, אתה לא חושב שכדי שתהיה הסכמה צריך לעצור רגע את החקיקה ולנסות להתיישב ביחד?
קודם כל זה לא משנה מה אני חושב על עצירת החקיקה.
למה אתה רואה לזה? ברור שזה משנה, אתה מייצר, אתה בהפורם קהלת, מה?
אני אומר, כי אני ארגון חברה אזרחי, זה צריך לדבר על זה עם המחוקקים, אבל אני נגד עצירת
החקיקה. אתה מתחמק מה שאלה, אני מלצערי.
לא, אני לא מתחמק, הנה, אני אומר, אני נגד עצירת החקיקה. אני נגד עצירת החקיקה, כי אני חושב
שכשאני רואה... אז בגלל זה מפגינים מולך, זה הכל.
כשאני רואה, אין לי שום בעיה עם הפגנות, אמרתי מההתחלה, הפגנות זה בסדר, אסור לחצות גבולות, יש הבדל בין אנרכיסטים לבין הפגנות.
איפה לחצות גבולות?
בעיניי לבוא, ליצוק למישהי במשרד, לצאת, לחסום אותה, לזרוק, לשים טלטליות בתוך הבניין ולעבור על החוק.
מה הם בתנועת נוער? מה זה השטויות האלה? שקי חול, טלטליות? מה זה הכחרת הזנו ברצינות? מה זה השטויות האלה?
כל אחד והסגנון שלו, אני קורא לך ציוץ של תום שדה, כלכלן מפורום קהלת, טענה פופולרית בנוגע לרפורמה המשפטית מצד תומכיה, גורסת שהרפורמה עצמה לא תזיק לכלכלה, אלא רק התגובה של הציבור תעשה את הנזק. זו טענה מדהימה בעיניי, הוא כותב, ושקולה לה לטעון שמיסוי עשירים לא יגרום נזק לכלכלה, אלא רק התגובה של העשירים למיסוי תגרום נזק. מספיק עם השטויות האלה, טוב? זה הוא כותב.
אז אני אומר, אני שמעתי הרבה כלכלנים, שמעתי גם אתמול.
זה כלכלן של פורום קהלת, לא הרבה.
שמעתי אנשים את כל מה שהם אומרים, אני שומע את כל הדברים, ואני אומר שוב פעם, אני מאוד מאוד מקווה שכל התופעות שראינו, שאנשים שמוצאים בכוונה את הכסף שלהם ממדינת ישראל, או כל מיני אנשים שמחזיקים כל מיני שלטרים, בוודאי שצריך להתחשב בדעה שלהם, אבל הדעה שלהם היא לא יותר מהדעה של העם. ואם אנשים הולכים ומצביעים על דברים מסוימים, והקול שלי והקול שלך והקול שלהם הוא שווה, בוודאי שצריך להתחשב בזה, בוודאי שמקבלי ההחלטות צריכים להעריך את כל האפשרויות, מה יקרה בעקבות ההחלטות שמתקבלות. אבל אנחנו הגענו למצב במדינת ישראל, שבו כל ההחלטות, ואנחנו רואים את זה עכשיו, יש ויכוח ציבורי נוקב על הרפורמה. אבל מה אומרים לנו? אתם יודעים מה? אתם יכולים להתווכח, אתם יכולים להפגין, אתם יכולים להעביר חוקים בכנסת, אבל בסוף בית המשפט יחליט אם הוא פוסל את הרפורמה או לא. עכשיו, הדבר הזה, זה רק מוכיח עד כמה הרפורמה הזאת נחוצה. איך הגענו למצב כזה? יש ויכוחים בינינו, זה הגיוני, בשביל זה יש דמוקרטיה. כל הרעיון של דמוקרטיה זה שיש בינינו ויכוחים, ואיך מכירים את הוויכוחים האלה, ולייצר מנגנון שיעזור לנו להכריע את הוויכוחים. יש בדמוקרטיה, זה לא רק מנגנון. דמוקרטיה גם צריכה להגן על זכויות.
אני הרי בעד לדבר.
רגע, אבל יש גם כללי משחק.
אתה יודע, תענה לי ככה, מי יגן על הזכויות? מי יגן על הזכויות? לא חשוב של מי, של כל אחד, הרי זה יכול לקרות לכל אחד, ביום שהתברר שאי אפשר, בגץ אפשר לסגור אותו ולזהות את המפתחות לים, ושיש פה רק רשות אחת, שזו ההפיכה המשטרית שאתה, שבהשראת פורום קהלת מתבצעת כרגע. מי יגן על הזכויות?
אז אני אענה לך, שזורקים את המפתחות של בית המשפט להם, זה פשוט לא נכון. אני הראשון שרוצה בית משפט חזק, אבל אני לא רוצה בית משפט כל יכול. ואני אתן לך דוגמה.
לכן צריך פסקת התגברות, אבל לא כזו שמעקרת את הכל, ואפילו לא להגדיר מה זה חוק יסוד. הרי הכנסת יכולה להחליט מחר שחוק התנועה הוא חוק יסוד, כמו שהגדירה את חוק דרי 2 כחוק יסוד. אתה לא מבין מה קורה פה ברצינות? מה אתם לא מבינים מה קורה, מה עושים האידיאולוגיה שלכם?
יש לי שאלה. ואם עכשיו יבואו ויגדירו איך מגדירים חוק יסוד, אז אתה מקבל את הרפורמה, אז אתה תוביל את המהלך.
אני, לפני שמישהו ידע, אני עונה לך כי נגמר הזמן, לפני שמישהו ידע מה זה פורום קהלת, אני קורא לכם בכלל פורום איכה, אני הייתי בעד תיקונים כולל פסקת התגברות. מה שקורה עכשיו זה D9 והרס הדמוקרטיה.
אהרון גרבר, פורום קהלת.
עדיף שנדבר על מה הבעיות ואיך לפתור אותם, מאשר להתעסק בשטויות.
בלי בליץ חקיקה במקביל.
תודה רבה שדיברת איתנו, אהרון גרבר, פורום קהלת. תודה. אגב, תגיד, אתה עוד איתנו? הלו, הלו, אהרון, אהרון, אהרון.
איך קוראים המערכון הזה?
אה?
שלשלתי הסימון, זוכר?
ברור.
למספרת סימון.
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. Everybody
כן.
כן, מה...
אוי אוי אוי.
איך אנחנו מתקדמים? מה רציתי להגיד? אה, בצלאל המתנצל. יש בצלאל המתנצל.
נכתב... תשמע, האמת, תראה, כשאני קורא דבר כזה, אני לא יכול לא להגיד שפו לעצם העובדה שהוא לוקח אחריות על משהו. אני אומר את זה בלי ציניות. אתה דעתי על בצלאל ידועה, מעבר לזה שהוא איש מאוד מאוד מוכשר ומאוד מאוד חד, אבל הוא בא ואומר לטייסים... אני מצטער, כי הוא יודע שבסוף, אחרי שהכל פה התפרק, והדבר היחיד שימשיך לגדול זה הרייטינג של הפטריוטים, איך, כך אני מודד אם הוא מקשיב לי. הוא לא שמע רייטינג של הפטריוטים.
אמרת, הרייטינג העולה של הפטריוטים, את זה הקלטתי.
אז הראשונים שאוכלו אותה זה הטייסים, כי הם הקורבן הראשון בקטע של הפגיעה בחפים מפשע. מה לעשות? פצצה של טון או חצי טון או 250 קילו, זה דבר שיכול מאוד הרבה פעמים, כן? ואגב, בגץ הוא זה שהכשיר את הסיכול הממוקד, שכל העולם למד מאיתנו. איך נלחמים בטרור, גם בתוך אוכלוסייה. זה לא אירוע פשוט. אבל רגע, מה רציתי להגיד לבצלאל המתנצל, סליחה?
אני לא מתחבר לה, לא קראתי את המכתב שלו.
אז תקרא.
אבל לא אהבתי, גם מה זה מתנצל בפני הטייסים, כאילו? הוא דפק. כאילו, מה הקטע? מה הקשר לטייסים? הוא צריך להתנצל בפני הטייסים? תגיד לי, בצלאל, אתה מתנצל בפני הטייסים על זה שאמרת למחוק את חווארה? לא הבנתי. אתה רוצה לסגור את הפינה עם האמריקאים? תסגור את הפינה עם האמריקאים. מה אתה... בפני הטייסים? איפה זה הדבר הזה? יש לך את ההתנצלות שלו? הוא כותב מגילות. מגילות.
הגענו למצב שבו את החומר שהוא... אני צריך להביא את החומר שהוא הכין.
לא הכנתי. זה פתאום... כתוב לי פה, בצלאל המתנצל. כן, בצלאל...
אז למה לא הכנת?
כי אני לא...
אם כתוב לך בצלאל המתנצל.
הנה, בוא נראה. בצלאל סמוטריץ'. מגילות. נו, למה אני לא רואה את זה? לא רואה. פתחתי את זה, יש לי דעה, הנה, כן. פתחתי את ה... אבל זה ארוך, מה זה פה? לא, זה מגילות.
היית צריך, אתה יודע מה אני עושה? אני לוקח את זה, לוקח שלושה משפטים.
ברור, בצד. ברור.
אתה מבין למה אין לי רייטינג בטלגרם החדש שלי ולך יש בפטריוטים? כי אני בן אדם רציני.
לא, כן, רק שאני המשנה למלך בדירוג עכשיו שהיה של הטוויטר, אז אני אחרי ביבי, ואתה אחריי. אתה המשנה של המשנה של המלך.
באמת?
כן.
מה, זה מקום שלישי אני?
טוב, צריך לקרוא את זה. ביום ראשון אולי אני אתעסק בזה. אבל אני לא אוהב שהוא מתנצל בפני הטייסים, לא אוהב את ההתנצלויות האלה, יותר מדי מתנצל, ויותר מדי מפרגן לשמאל, ויותר מדי זה. בצלאל, תרגיע בבקשה, בסדר? תודה. עכשיו ככה, שום התנצלות, הוא לא צריך היה להגיד למחוק את חווארה, הוא בסך הכל היה צריך להגיד, מה שהשמאל מתכנן לעשות להר ברכה, אנחנו מתכננים לעשות לחווארה. זה אפשר לעשות? זה אפשר להגיד? מה שהשמאל מתכנן לעשות להר... לא מה שהערבים מתכננים לעשות להר ברכה, כן? לא מה שהערבים מתכננים לעשות ליצר ולהר ברכה, מה שהשמאל מתכנן לעשות להר ברכה וליצר, אנחנו מתכננים לעשות לחווארה. לא למחוק, פשוט מה שנקרא לגרש, להזיז, לעקור, לפנות, לפנות, כן? להתנתק, התנתקות, לעשות להם תוכנית ההתכנסות. זה מה שאנחנו מתכננים לעשות עם חווארה. לא צריך להתנצל על זה, ולא צריך לזה. אותו דבר בדיוק, אם אוכלוסייה מסוימת צריכה לפנות את השטח, כן, וזה המחיר בשביל לחיות בשלום, אז שיהיו אלה הערבים ולא היהודים. זה הסיפור, זה מה שאנחנו רוצים. אתם חושבים שצריך לפנות, לגרש אוכלוסייה, אז תגרשו את הערבים. אוקיי, אז נגרש את הערבים. למה את היהודים? למה לגרש את היהודים? כי מה יותר רגיוני, מה יותר נורמלי בזה שאתה מגרש יהודים מאשר שאתה מגרש את הערבים? תסביר לי. בוקר טוב.
בוקר אור.
בן?
כן.
בן כספית?
כן, בבר.
בברלה?
בברלה.
שאלתי שאלה.
לא, עזוב. יש שאלות שלא צריך לציין רטוריות, בוא נקרא.
זה רטורי?
רטורי.
מה, למה לגרש את היהודים ולא את הערבים?
כן.
טוב, מעניין. חשבתי שאנחנו, שזה האדמה שלנו.
לפי התנ"ך, כן, הבעיה היא שהתנ"ך כרגע עדיין לא הוכר בעולם כסוג של גושפנקה למשהו, למרות שהוא הספר, הספרים בכל העולם. זה לא, אין לנו בלעדיות, זה גם הנוצרים מאמינים בו, והמוסלמים המנביאים שלנו זה גם נביאים שלהם. אבל מה לעשות? אי אפשר לבוא להג עם התנ"ך, או למועצת הביטחון עם התנ"ך, הלוואי שאפשר היה. סיימת?
לא, אני רוצה להשמיע לך משהו.
אתה משמיע, בבקשה.
שיחה בינינו שהייתה לפני שבוע כמדומני, שבוע, שבועיים גג.
אם אפשר לקרוא לזה שיחה.
חבר'ה, שימו לב, עכשיו מתחיל קטע ארכיון, לא להתבלבל, כן? צריך אולי לעשות איזה צפצוף כזה שמלווה קטע ארכיון, כדי שידעו שמדובר בארכיון, אבל תשימו לב מה נאמר פה, בבקשה. תשימו לב שהשקל עולה?
אתה יודע למה זה כן, או שאני צריך להסביר
למה?
כרגיל? כי לראשונה אני חושב מזה 20 שנה, בנק ישראל התחיל לקנות שקלים.
לא, לדעתי הוא הכחיש את זה. אני חושב שלא.
חד משמעית כן.
טוב, אם אתה יודע, אני יודע שעמית סגל פרסם אתמול שלא, אבל אוקיי, אם אתה אומר...
תרים טלפון לבחירתך למנהל השקעות, אבל מישהו כאילו מהתחום.
הרמתי.
איזוטרי, ותשמע את הסיפור. הלוואי, הלוואי שהשקל חוזר לעצמו.
לא, אבל טוב, לפני שנייה אמרת חד משמעי, עכשיו אתה אומר תרים טלפון. טוב, בסדר.
אתה אמרת שאתה לא, אז תבוא, תעשה משהו.
אין שום, אף אחד לא יודע להגיד שזה בנק ישראל, חוץ מזה שגורמים בבנק ישראל אומרים שזה לא הם. זהו. להפך, זה המוסדים. זה המוסדים שיש להם אינטרס. אבל מה שבא, שקל עולה.
טוב, הבנו,
ושקל עולה. מה זה הדיבור הזה? מה זה, כאילו? מה זה הדבר הזה? זה רדיו, תכבד את המאזינים שלך. מה אתה מתחיל לעשות לי? השקל עולה! עכשיו אנחנו בשידור החי, אגב. בקיצור...
חזרנו לחי?
חזרנו לחי. עכשיו, okay. לא, זה עדיין הקלטה. אנחנו בהקלטה עכשיו.
זה טוב. אתה יודע מה הבעיה?
נו.
שמאזיננו לא יכולים להבדיל.
ברור.
בין שידור חי להקלטה.
כן, אנחנו הקלטנו מראש את הקטע המוקלט.
אתה יכול לקחת
את הקטע
לפני שנתיים ולהשמיע אותו, ואף אחד לא הרגיש כלום.
אנחנו יכולים גם לשים תוכניות שלמות פשוט בשידור חוזר.
למה שלא
עושה
את זה?
וכן, אתה יוצא לחופשה.
יוצא לחופש.
ושם שבוע של שבוע שעבר, לפני שנה, אתה לוקח רק... במילה אנחנו לא משנים, זה שנים אותו דבר.
צריך בעריכות בקטנה להוסיף כל מיני ז'רגונים שהתווספו. אנחנו יכולים להקליט לזה קטעים. אפשר לעשות את זה, אפשר, זה לא בשמיים. אבל אם הם לא מתעצלים פה, כל הצלקובניק ואלה שלא, הם פשוט לא רוצים שננוח, זה כל אירוע.
כן, זה הכל. אתה מבין מה, זה פוגע. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שיצא הדוח של בנק ישראל, ובנק ישראל לא יתערב בשוק. תודה.
אז תהיתי. טוב, תשמעו,
צריך גם להודות על טעויות, זה יפה.
הרגע אמרתי.
נכון, יפה.
מצד שני, תעקבו ככה, תבדקו מתי, מה קורה עם הבורסה מנובמבר, ומה קורה עם הבורסה מהשקת התוכנית, מה קורה עם השקל מהשקת התוכנית. ואגב, עושים את זה בעיקר רבעונים, זה ה... אבל לא חשוב. אני לא חושב שמישהו צריך פה הסברים על מה קורה לכלכלה. אמרת לסגור את הפינה עם בצלאל, עם האמריקאים. זה לא פינה שצריך לסגור עם האמריקאים, זה לא רק בצלאל. הכל בסוף, כל היחסים האמריקאים שאנחנו עכשיו נמצאים בפינה. נתניהו, חסר תקדים, לא מקבל הזמנה לוושינגטון. פשוט לא מקבל. בצלאל, איך אמר לי אמריקאי בכיר, כשהוא ייסע לבונדס, הפקיד היחיד שהוא יראה אצלנו זה פקיד ההגירה, בכניסה. אז זאת הבעיה של בצלאל, הוא נסה לפתור אותה דרך הטייסים. לגבי מה שהשמאל מתכנן לעשות לארבע חב ייצר, בוא נעשה פשוט נסכים שנעשה לחווארה מה שתעשו לחאן אל-אחמר, שהייתם אמורים לפנות. לא פיניתם. עוד דבר שרציתי להגיד זה שפעם בן גביר, מתגעגע לימים שבן גביר היה עולה להר הבית. היום הוא עלה לנדבג כדי לבדוק שהזוג המלכותי יוכל להמריא, הם מגיעים במסוקים, הפמליה, 60 חדרים, המלון המטורלל, זה כמובן יום נישואים, נוסעים לחגוג ברומא יום נישואים. לגבי הסרבנות, דבר שהיה חשוב לי להגיד, כרגע עוד אין אף אחד שסירב פקודה, כן? בהתנתקות עשיתי גוגל פשוט, 30 חיילי דחיפה צרבו לקחת חלק בגירוש 2007, זה בכלל הפלישה לשוק הסיטונאי בחברון. חלוץ הרמטכ"ל מדווח לוועדת חוץ וביטחון, עד עכשיו בהתנתקות סירבו 63 חיילים, 5 חיילי גבעתי סירבו לקחת חלק בסגירת הרצועה בשביל ההתנתקות וכו' וכו', ועדיין אחרי כל התופעות האלה, הכתומים עמדו מאוד מאוד בכבוד בהתנתקות. הייתי שם, גם ינון היה שם. רוטמן הסגיר את עצמו במהלך פיגוע מיקוח לציבור כשאמר את הדבר הבא, הוא צייץ, הוא הגיב לדברים של אילן שילוח צייץ לפני חודש וחצי אחרי הקמת סליחה, אחרי הבחירות. אילן שילוח כבר צייץ את האזהרות על מה שהולך לקרות, ואז רוטמן כותב כתגובה אליו חודש וחצי, סליחה, לפני הבחירות, לפני, מה, הרסתי את כל הסיפור. הוא מגיב לדברים של אילן שילוח וכותב, שימו לב לתאריך, עוד לפני הצגת התוכנית של לוין, עוד לפני הדיונים, עוד לפני שמישהו ידע פרטים, כל שם על התוכנית שלביה ותכניה. זאת אומרת, רוטמן מודה okay. פה שלא ידענו כלום. ולסיום אני אקריא לכם את הקאבר של מחר של מוסף הארץ. מדהים, צריך לראות את זה פיזית. ואלו החוקים. הפרדת הרשויות תבוטל, סמכותו של בית המשפט להגביל את כוחה של הממשלה תישלל, עבריין סדרתי יורשה לכהן כשר בכיר וחבר קבינט, המנהיג ישלוט במינוי שופטים, ויוכל למנות עורך דין שמקורב אליו לנשיא העליון, השליט רעייתו ובנו יורשו לקבל לכיסם כספים אזרחים, אם יועץ משפטי יקבע שהממשלה עוברת על החוק, מותר יהיה להתעלם, מחש תוכפף לממשלה ותחקור גם את אנשי הפרקליטות, בתים של יהודים שנבנו ללא היתר יאושרו, בתים של ערבים שנבנו ללא היתר יהרסו, מיליארדים יעברו לבנייה בשטחים ועוד מיליארדים לסלילת כבישים בשטחים, הגנת כבוד האדם וחירותו תבוטל, בתי עסק ירשו להפלות להטבים, סמכויות בתי הדין הרבניים יורחבו, והם יוכלו גם להכריע בעניינים אזרחיים על פי דין תורה, מדי שנה באפריל מטופלים בבתי חולים לא ירשו לאכול לחם שבוע, החילונים... רגע, זה תכף נגמר, תעשה בסוף. החילונים יעבירו לחרדים מיליארדים לישיבות, החילונים יעבירו לחרדים מיליארדים לפעוטונים, החילונים יממנו את חיזוק הזהות היהודית ולכידות התא המשפחתי. משפט אחרון, תזדהן טיפה בסבלנות. החילונים יממנו הקמת מערך ארצי של רבנים שיענו לשאלות הציבור בענייני הלכה, וכל זה בחודשיים.
טוב, חשבתי שהבעיה זה הרפורמה. טוב, פרסומת אחת, בבקשה.
בחודשיים.
זה לא סתם קרנבל, זה האלקטריק קרניבל של ג'ילי. ימי מחירות חגיגיים והטבות מיוחדות בג'ילי. 7 עד 14 במרץ בכל אולמות התצוגה, בחפוף לתקנון.
שלום אייל נווה.
שלום ינון, שלום בן.
אתה מהפורום המילואימניקים שעשו את הפעולה בעורף האויב הלילה?
שמה עשו? סליחה, לא שמעתי.
את הפעולה בעורף האויב.
אנחנו עתמנו היום את הדקים שפורום קהלת עושה בעם הזה. אתה צריך לשבח על הפעולה המבצעית המדהימה הזאת. אנחנו מסייעים לעם ישראל לאחות את הקרע דרך זה שנגיד לפורום קהלת, די, תפסיקו, לכו מפה. לא צריך את הכסף מחול, לא צריך להרוס את המשפט. אנחנו אלה שמחזירים את העם להיות עם אחד מאוחד.
אוקיי, ואז חסמתם, ואז מה קורה?
ואז עושים הפגנה. עתמנו, לא חסמנו, עתמנו, יש לה אטום. אנחנו עותמים את הסדקים, יש קרע בעם, ינון, הגיע הזמן שתחבר לקרע הזה, זה מה שקורה. הקרע הזה הולך ונפרם, הקור ההיתוך נפרם, הצבא נפרם, הכלכלה נפרמת, אנחנו לקראת שבר שלא ידענו. שבר שצועקים לכם את זה, ואתה לא מקשור.
אז הפתרון הוא... אז מה זה קשור ללכת לפורום קהלת ולאטום להם את הפתחים?
פורום קהלת, כבר לא קוראים לו פורום קהלת, קוראים לו פורום גחלת. הוא הדלק, הוא הבערה שמתדלק פה את כל ארץ בית המשפט. היום אנחנו כבר יודעים כולנו, בין לא צריך להקריא, ברור שיש פה הפיכה משטרית שרץ עלה בטירוף. זה מה שקורה כרגע. זה רץ בטירוף. אף אחד לא עוצר. אני קורא מפה לעצור הכל. פשוט לעצור. זה הולך ומתדרדר. ראש הממשלה נופש לו 30 שנות הזוגיות, נגיד לו מטל טוב. אני מזכיר, אנחנו בעד הממשלה, שהממשלה תצליח, אבל להרוס את בית המשפט, להרוס את הדמוקרטיה, את זה לא ניתן.
תגיד, מי אתה בכלל, אייל, אייל, תגיד.
אתה זוכר, אתה זוכר, דיברת איתי כבר, עבר הרבה זמן, אבל...
מתי? לא זוכר כלום.
מה, בתוכנית הזאת?
בתוכנית הזאת דיברנו, בטח.
על מה?
על מה?
על המסע שלנו.
של מי?
של מסע המילואיניקים.
אוקיי. תזכיר, תגיד לנו כמה מילים על עצמך, מי אתה בכלל?
אתה יודע מי עצור היום?
מי? כן, דיברנו עליו, כן, מי?
דיברתם עליו, המלח הארץ, עם 7 אנשים עצורים, כולם קצינים בכירים, בסיירות מובחרות, כולם מלח הארץ, אנשים הכי טובים שיש, שעוזבים הכל ועושים מילואים. לרון יש ביד צו מילואים לשבוע הבא. צריך כולם לדעת את זה. זה האנשים שמלחמים עליהם.
מה הקשר? שחררות על המילואים,
מה
תדאג?
מה הקשר? לא הבנתי מה... אתה גם היחידה?
אני גם מיחידה מובחרת, בטח.
איזה?
יחידה מובחרת, זה לא משנה.
אי אפשר להגיד?
לא, אתה גם מהיחידה כאילו מסיירת מטכ"ל?
אני מיחידה מובחרת.
אוקיי. תגיד לי, מה, עכשיו, מה אתם רוצים, כאילו, מה הקשר לצבא כל הזמן, מילואימניקים, לפורום קהלת? מה זה רלוונטי שהייתם, שאתם מילואימניקים? מה?
אנחנו משרתים את המדינה, אנחנו אחוזים בודדים, אנחנו מחזיקים את הפיקוד, אנחנו אלה שנהרגים, אנחנו אלה שנפצעים, אנחנו אלה שהולכים למלחמות, זה המילואימניקים. אנשים שמשרתים, משרתים, משלמים מיסים. אני אזרח מודאג, אבל אני גם בחודש בשנה עוזב את הארץ ובא להילחם על המולדת, לשמור עליה. שנייה. וכמו שאני נלחם על המולדת, ואני נלחם על הדמוקרטיה.
כן, אבל אם אתה אזרח מודאג, ויש פה מחלוקת על הרשות השופטת לצורך העניין, מה זה רלוונטי לצבא, איפה שירתת בצבא?
אחד, לא מעניין איפה שירתי, מעניין זה שאני משרת ונותן ותורם, לעומת סרבנים אחרים. זה אומר שאני עוזב את המשפחה שלי, זה אומר שאני מוכן למות. אנחנו רבבות, ינון. אנחנו כבר...
בסדר, אנחנו מיליונים, אז מה?
לא, אנחנו רבבות של אנשים שאומרים, די.
אנחנו מיליונים. אבל אנחנו
להפגין, ינון, מה אתה רוצה? צא להפגין, תעזוב אותנו.
יש עם שנקרא, ינון, אתה מתדלק. אתה מתדלק קרע בעם, זה מה שאתם עושים.
אתה מתדלק קרע בעם.
לא, אני לא מתדלק.
אתה מתדלק קרע בעם.
משטרית, זה מה שאתם עושים.
אתה הלכת הלילה, עשית פעולה לא חוקית, ואתה אומר לי שאני מתדלק קרע בעם?
אני הלכתי לאחות את העם, הלכתי לאטום.
מה זה לאטום? נו, באמת. אתה פשוט חושב שמותר לך הכל.
ינון, ינון. בוא, הצלחנו עד עכשיו, תתווכח, תריב איתו, בוא בלי צעקות היום.
אתה חושב שמותר לך הכל, אתה פשוט פריבילג, שחושב שמותר לך, שאתה תלך ותאטום לאנשים את המשרדים שלהם, וזה יהיה לגיטימי, ותחסום את התנועה, ותעצור פה זה, ואתה לא תשרת במילואים, וכל מיני דברים כאלה.
לא, אנחנו שבעה עצורים, לקחנו בחשבון, אל תתבלבל, אנחנו... נמחה הכי חזק שאפשר, אתה לא רואה מה קורה, ואתה ממשיך בשיחה שלך לתדלק את הדבר הזה, במקום להגיד חבר'ה תעצרו, אתה כרגע בצד של השליט, תעצרו, תגיד תעצור, תעצרו, בואו נשב, אתה רואה מה קורה בעם הזה?
אתה רוצה לבוא לשבת, אתה חושב שזה קץ הדמוקרטיה, אז תגיד לאנשים שיבואו לשבת ולדבר, אל תבואו לשבת.
תעצרו שנייה את החקיקה, ינון. איך אפשר לשבת תוך כדי החקיקה, תסביר לי.
תעצרו את החקיקה.
באיזה זכות אתה בא עם דרישות? אתה באופוזיציה. תבוא ותדבר, באיזה זכות אתה מרשה לעצמך לבוא עם דרישות?
אתם מבקשים בחודשיים לשנות את כל המשטר בישראל.
אז תבואו לדבר.
לא נאפשר את זה, לא נאפשר.
אז תבואו לדבר, מה זה לא נאפשר?
לא נאפשר. מה זה לדבר? תעצרו את החקיקה, יבואו לדבר מיד.
אין לך דלגיטימציה?
בני גנץ קרא, לי אין בטוח לגיטימציה, אבל בני גנץ קרא כמה פעמים תעצרו, בוא ניפגש את הנשיא, אף אחד לא הגיע.
תגיד, ינון, שנייה. אייל, בואו נרגע רגע. ינון, איך אתה, אתה אומר לו, עשיתם משהו לא חוקי. קודם כל, במחאות, גם מרי אזרחי, זה דבר לא חוקי. ואריה אלדד וכל הימין קראו לעשות את זה בהתנתקות, וזה בסדר גמור. אבל אתה מדבר, ינון, כשהיומש התקבע שכל המהלך החקיקה הזה הוא לא חוקי.
בסדר, אז אני אומר.
אז יוצא לנו לעשות דברים לא חוקיים בסוף. לא,
שנייה. יש פה מהלך, כן? במקום לבוא בדרישות כאופוזיציה, עם כל הכבוד, תדעו את מקומכם, אתם באופוזיציה, תבואו לדבר, תביאו איזה תוכנית, תביאו איזה הצעה, במקום להביא תוכנית, במקום לדבר, במקום להביא איזה הצעה, במקום לא לסרב לכל פשרה שמוצעת, אתם חוסמים כבישים, אתם מותמים משרדים, אתם, אני יודע מה, לא באים למילואים, כל מיני דברים כאלה, אתם ירדתם מהפסים.
אני לא שמעתי שאף אחד אומר שהוא לא בא למילואים, בטח לא, אז אני תבדיל בין התנדבות, אני בן 47, אני מתנדב עדיין. למילואים, זה הבדל אדיר במתנדבים לבין אנשי מילואים, אנחנו קוראים להמשיך לשרת, זאת המדינה שלנו, זה העם שלנו, זה הדגל שלנו, אנחנו ציונים אמיתיים שזורם לנו בדם.
אתה לא יותר ציוני ממני, אני נורא מתנצל.
אני היום לצערי, כשאתה מפרק, אתה מפרק את המדינה, אני יותר ציוני ממך.
אוקיי, אתה יותר ציוני ממני.
אתה אנרכיסט ששלט המדינה. זה מה שקרה, אתם בשלטון, אתה בשלטון,
לא, זה לא יאמן.
כבר עשרות שנים, זה ההבדל, זה ההבדל. אתה קראת לנו אנרכיסטים, לא, אתה אנרכיסט שכרגע עושה פוטש על בית המשפט, תעצרו! אנחנו קוראים לעם לשבת ולהתאחד, תעצרו, זה קרע שלא נוכל לאחד אותו אחר כך, תעצרו.
אדוני, אם זה מה שאתה חושב שהולך לקרות, אז תגיד למנהיגים שלך שיבואו לדבר, שיביאו הצעת פשרה.
אינון, אתה חוזר על עצמך, אי אפשר לדבר תוך כדי תהליך התלייה, אי אפשר. אתה יודע שיש מלחמה ורוצים הפסקת אש, עושים הפסקת אש.
טוב.
אני אומר למנהיגים שישבו, תעצרו הכל, שלושה משיחיסטים שמזיזים את המדינה,
בוא, מה נעצור, הקשר לחווארה עכשיו? מה הקשר לחווארה?
כי זה לשם אנחנו הולכים.
אייל, אני עברתי פה מקודם שאני מתנגד למחיקת חווארה, אני רק רוצה לעשות לה מה, השמאל, מה שאתם מתכננים לעשות להר ברכה,
אינון.
אני מתכנן לעשות לחווארה, בסדר?
אז תעשה קודם אינון, מה שאתם אומרים לעשות לחאן אל אחמר, ואז נדבר. אבל אינון, יש דבר פשוט, קוראים לו מתווה הנשיא. הוא אמר, בואו נעצור, נתיישב, אתם רוצים, לא הגיעו להסכמה, תמשיכו, יש לכם ארבע שנים, מי רודף אחריכם?
למה אותך לא עצרו, אגב, זה לא יפה.
אני מחכה לזה, אני
מודע
כבר
בבית.
זה לא בסדר.
אגב, אייל, תקשיב רגע.
זה לפי הדרגות.
אבל אני מבקש שתתחייב עכשיו, שכשיצרו אותך, השיחה האחת שמגיעה לך, זה יהיה לתוכנית.
רק אם
ינון
בא לשבת לידי.
לא, השאלה, אתה כבר מוכן, אם עוצרים אותך, איזה אינפורמציה אתה נותן ואיזה אינפורמציה אתה לא נותן?
אני אומר את האמת, אני לא חופש.
שלא תסגיר פה סודות.
ינון, היינו ביחד בסדרה, אתה יודע, אנחנו יודעים להתמודד.
לא, לא רוצה, אני חושש.
ברביבי שפה סדרה על הרצפה.
הייתם ביחד?
היינו לא, גדול מני קצת. אבל אנחנו מכירים את הסדרה, אנחנו מכירים, נכון? אנחנו בניתי סיפור שאתה מפקד.
יאללה,
הכל הולך אליך, היינו, עד תדע.
הכל, והחתול שתינו.
יאללה, חבר'ה, אנחנו לא צוחקים, חבר'ה, לעצור, פשוט בבקשה לעצור ולשבת.
בשלב ראשון לעצור אותך. תודה. כל טוב, שלום, פרסומות. יניב פגות, סמנכ"ל הבורסה, שלום.
שלום.
מה קורה? מה המצב בבורסה?
הבורסה בסך הכל רגועה, יותר רגועה מאשר ברחוב.
מה זאת אומרת? בוא ניקח פרספקטיבה עכשיו של החודש, חודשיים האחרונים. תן לנו את התובנות שלך.
קודם כל, מבחינת הבורסה, האירוע פוגש אותה החל מאמצע ינואר. עד אמצע ינואר, השווקים פה, או נקרא לזה המשקיעים, השקיעו בתל אביב בהיקפים יחסית גדולים. לאחר שבשנתיים שקדמו, הבורסה בתל אביב עשתה ביצועים יותר טובים מאשר מהעולם, אז הכסף הגיע לתל אביב באמצע ינואר, כשהתחילו מה שנקרא כל הדיבורים סביב הרפורמות המשפטיות, בעצם התחלנו לראות היפוך בטעמי משקיעים, וראינו משקיעים מקומיים מוכרים את הנכסים המקומיים, זה אומר מניות ישראליות, זה אומר אג"חים ישראלים, ועוברים לדולרים, עוברים למניות חו"ל, ואיגרות חוב זרות, שבעצם בפברואר, אם אנחנו מסתכלים את פברואר הזה, בעצם מכרו נכסים פה בישראל, סדר גודל של 8.5 מיליארד שקל של האגרות חוב ישראליות, של מניות ישראליות, וקנו את הנכסים שדיברתי עליהם קודם. מצד שני, אנחנו מסתכלים על הזרים, דווקא הזרים מגלים יחסי טיפוק, ואנחנו לא רואים מחירות של זרים, כלומר, זו התנהלות של משקיעים מקומיים, שמפחדים, ועושים את ההתאמות שלהם.
תגיד, אם אתה מדבר על יציאת הכסף, השמונה וחצי הזה, ראיתי אותו לפני איזה יומיים, אבל איך זה עובד מבחינת הבורסה עצמה? זאת אומרת, אני הבנתי, אני לא יודע, אולי עברו כמה ימים וכבר לא מעודכן, שבשנתיים שאתה מדבר עליהם, שרובן זה גם השנתיים של ממשלת השינוי, הבורסה שלנו עשתה ביצועים יותר טובים מרוב העולם, כולל הנסדק. השאלה היא, מה קורה מינואר, מאז שהוצג הדבר הזה? אם עברנו למצב שאנחנו בביצועים יותר גרועים כמעט מכולם?
חד
משמעית. אולי
חוץ מהרוסים. עוד פעם, אני לא משווה את עצמנו לרוסיה, אנחנו משווים את עצמנו מה שנקרא לשווקים המפותחים, וחד משמעית אנחנו מבטאים פחות טוב בסוף. זה ביקוש והיצע, אם כסף יוצא החוצה ומוכרים את הנכסים, ומוכרים את האגרות חוב ואת המניות. המניות יורדות בלי שום קשר לשווי הכלכלי, דרך אגב, הנכסים פה הם חצי מחיר מאשר בארצות הברית.
אז יש לי שאלת פולו-אפ. אם בפרטי אני אפרט לך אחר כך את תיק ההשקעות שלי, אתה תוכל להגיד לי כמה ינון עלה לי פחות או יותר?
עוד פעם, איך אתה מתמחר אותו? הוא כאילו אבי הרפורמה?
הוא הפרום קהלת שלי, כל אחד והקהלת והאחד והאיוב. אני איוב בגדול.
תראה, כשמסתכלים על הנתונים, סך הכל גם מסתכל על שקל דולר. שקל דולר בתחילת שנה עלה 2.5%, לפי הכותרות היית יכול לחשוב שהוא עלה לפחות 20%. אז יש פה פאניקה, יש פה חששות, אבל בסך הכל אם אני מסתכל על הימים האחרונים, אני רואה שהוא סוג של ציפייה לפשרה.
כן, יש בהתחלה של קרן אור, נכון?
כן, כן, מתחילת החוד, בימים השבוע שעבר השוק עלה פה.
אם אני זוכר נכון, האמירה של הנשיא שיש כמעט הסכמה, דחפה קפצה גדולה מאוד לבורסה באותו יום.
גם, זה תנועת מלקחיים, מצד אחד הבורסה עלתה באותו יום, וגם קודם היא עלתה, וגם השקל דולר, בעצם היית מתחזק ב2%.
קיצור, אתה נשמע לי די רגוע.
אני חושב שצריך להיות רגוע, בטח בניהול השקעות, פאניקה זה לא מנהל השקעות טוב, אז צריך בסופו של דבר להיות רגוע, יש מה לדאוג באופן כללי, אבל בסופו של דבר, אם אתה עושה פעולות רדיקליות של מבריח את הכסף, מוכר את הכל, אף אחד לא יש לנו אס-אמס להגיד לנו שהכל חזר לשגרה, מה שנקרא, ואני חושב שבאופן שמסתכלים במראה האחורית, 20 שנה, 10 שנים, כל משברים, תמיד זה נראה מפחיד, ובסוף זה, בסוף זה מסתדר, ומי שמנסה לתזמן את השוק ולברוח כל עוד נפשו בו...
הברחנים אף פעם לא הרוויחו, אבל אתה מסכים איתי? רק שנייה, טוב, יאללה, בסדר.
יניף אגוט, סמנכ"ל הבורסה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
דוקטור וחברת הכנסת צגה מלאקו, שלום.
שלום, ינון בן.
חברת כנסת מהליכוד, איפה אנחנו תופסים אותך?
אתם תופסים אותי בשדה תעופה בוויינה, אני בדרכי לצפון מקדוניה.
למה?
בצפון מקדוניה השבוע מציינים את גירוש יהודי ממקדוניה לפני 80 שנה. אני עם חברי חמד עמאר מייצגים את מדינת ישראל, כנסת ישראל, ונשתתף במצעד החיים. לפגוש את נשיא המדינה שלהם וראש ממשלה ויפגוש הכנסת וגם לבקר במוזיאון השואה.
אני מקווה שאני לא מפגין פה איזה בורות גדולה, אבל זה לא היה חלק מבולגריה, הגירוש הזה של מקדוניה?
נכון, זה היה חלק, אבל לפני 80 שנה זה הגירוש, אחר כך
כן, זה חלק מיהודי בולגריה שכן הוסגרו. כן, כן. אז כן.
חלק מאוד מאוד קטן, יהודי בולגריה בגדול סרדו.
אבל היו כמה אוכלוסיות שכן, כולל מקדוניה. אוקיי. מה עם הרפורמה? את תומכת?
כן, אני תומכת ברפורמה, אבל אני להיות הידברות. צריכים לדבר, וקודם כל להרגיע את הרוחות. בסופו של דבר יש לנו מדינה אחת, כולם צריכים להירגע ולדבר ולהגיע להסכמה.
אבל את באופן אישי, בגלל שאת מקהילת יוצאי אתיופיה, ספגת אלבונות אישיים, או ניסו להלבין את פנייך, או להעמיד אותך במקום, הייתי אומר, באופן אישי, לא?
תראי, זה בוא נגיד, לצערנו הרב במדינתנו הקטנה היפה, יוצאי אתיופיה, אני חושבת כל בוקר כשאנחנו קמים עוברים את זה. אבל הפעם אני הרגשתי... חציית קו אדום.
מה קרה?
אתמול ברבע לשתיים אני קיבלתי וואטסאפ, זה ממש הרגשתי רע מאוד, כי אני הייתי מתארגנת לנסיעה שלי וביום זה שושן פורים, ופתאום אני מקבלת הודעה מאחד הטייסים וותיקים, והוא כותב לי, מי הביא אתכם את חושבת לארץ? הטייסים של חיל האוויר ואנשי מוסד, אלה שאתם הליכוד מקללים אותם. אני כל כך הרגשתי רע מאוד, הדבר הזה חוזר על עצמו. לפני כמעט 3 שנים תת-אלוף הסקל אמר אותם הדברים לשוטרת יוצאת אתיופיה. אני הבאתי את ההורים שלך, עכשיו גם אנחנו הבאנו אתכם, הטייסים ואנשי מוסד הביאו אתכם. באמירה כזאת אני מגנה בתוקף, לא יכול להיות במדינה שלי, בבית שלי, מישהו שיגיד, אני הבאתי אותך, אנחנו הבאנו אתכם, תשתחוו, תשרתו אותנו, זה לא בא בחשבון. אני ממש לא מקבלת, אני כל כך כועסת, כי זה לא פעם ראשונה.
מי כתב את הוואטסאפ? אמיר השכל בזמנו התנצל על הדברים, מי כתב את הוואטסאפ?
אני מעדיפה לשמור לו את הכבוד.
אז טוב, אני מקווה שלא יודעים, אני לא יכול להגיד לו שהוא אידיוט, אבל הוא אידיוט.
כן, תשמע, בן, אני אגיד לך משהו. איך זה דבר כזה אפשר להגיד? אתה יודע מה אפשר להגיד? אם אני אמרתי משהו שאני חולקת עליו, אפשר להתבקח, אפשר לדבר.
צגה, אין לך ויכוח. אני הרי לא אזכיר פה עכשיו איך אני נלחמתי 3 שנים בשבילך, כשאנשי נתניהו פרקו לך את הקריירה, וכי זה גם לא רלוונטי. מי שכתב לך וואטסאפ כזה, הוא אפס מופס. אפס מופס.
אבל את אומרת שזה לא מאוד חריג.
זה לא חריג, זה חוזר על עצמו, תשמע, לפני 3 שנים, במיוחד אתה יודע, כשאתה ברוך כל יום אתה שומע, ולא יגורו לידינו, כל מיני אמירות אתה שומע, אבל...
לא, אבל עכשיו קיבלת עוד תגובות כאלה, מה זה היה? טייס, איש מוסד, מה זה היה?
טייס.
ואנשי מוסד גם כן אמרו לך?
לא, בוא נגיד,
הוא יחפש בכוח למצוא עכשיו מי אמר לך. אני מזכיר לך, עינון, את מחאת האתיופים הגדולה, שגם גלשה לאלימות. מי היה אז ראש הממשלה? לא, כי אתה הרי מנסה ליצור מצב שהמחאה הזו מתנפלת על האתיופים. נו, באמת.
לא, לא, זה לא...
בוא נגיד לך, בן ועינון, אני רוצה להסביר לכם משהו פה. קודם כל, אני השבוע דיברתי הרבה על העניין של אפגנה. אפגנה לגיטימי, דמוקרטי, במדינה דמוקרטית כל אחד יכול להסכים, כל מפגין שנפגע ליפי ליפי איתם. אבל ראינו את האפגנה איך מתנהנת, אתה יודע מה, אותו רחוב, את האיילון, כמו שסגרו מפגינים היום, אנחנו גם סגרנו אותם. ב-2015, ב-2019, כשסולומון תקע ביהודה בגי נהרגו על ידי שוטרים. אתם יודעים, אתם מאמינים, יש צעירים מאותה הפגנה, לא רק שפקורי נסיק, הניבו אותם לדין, עדיין הם בקל בבית סוהר, ואף אחד לא מדבר. אכיפה בררנית הזאת, אני לא יכולה לסבול. אז אתם יודעים, זה יכול להיות.
Okay.
עכשיו, בעוד פיוט, פיוט בא ואומר לי, אני מבין אתכם, מה משמעותו בגלל שהוא הביא? אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שרגו, יש לנו מדינה אחת, אף אחד לא הביא אותנו, אנחנו באנו מרצוננו, אלפי שנים שמרנו את היהדות, התפללנו לירושלים, שלא יגידו שהבאנו אתכם, אנחנו לא חפץ, מזיזים אותנו ממקום למקום, או שאני הבאתי אתכם, אז תשתהבו ותשרתו אותי, אל תפתחו את הפה, אל תדברו, לא בבית ספרנו, על זה אני כתבתי ספר, בין אתה מכיר את הספר שלי.
אוקיי. נכון. תודה רבה חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
כל טוב. תודה לכם. פרסומות. כן, שלום, ערב טוב, בוקר טוב. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לתת אלוף במילואים יובל חלמיש. שלום.
שלום, בוקר טוב.
לשעבר מנכ״ל הכפר הטיפולי.
נהר הירדן.
נהר הירדן.
לא כפר טיפולי, כפר נופש לילדים שמתמודדים עם מחלות כרוניות.
אז אני רוצה רגע להגיד כמה מילים אישיות. הבת שלי אביגיל הייתה בשנה שעברה בכפר הזה, אביגיל היא חולה בקרון, היא ילדה שהייתה בכל העולם, you name it, היא חזרה משם, יובל, בחיים היא לא הייתה כל כך מאושרת, כל כך עיניים זורחות, סיפרה על המקום הזה, זה גן עדן, והמדהים זה שזה בחינם לגמרי, ומה שאנחנו, בשביל זה אתה פה עכשיו, זה פרויקט של חיים טופול.
נכון, אכן ככה, קודם כל יום עצוב לכולנו.
חד משמעית.
שחיים נפרד מאיתנו אתמול. חיים, האיש באגדה, היה אחד מהשחקנים הגדולים של הקולנוע והתיאטרון, אני גדלתי אליו כילד על כנר על הגג וסלח שבתי, אבל אני רוצה לדבר על הפן השני של חיים, על חיים האדם, ששנים השקיע בפעילות התנדבותית ולפילטרומפית, זוכרים אותו עם כנר על הגג, אבל הוא השקיע רבות גם למען ילדים חולים בארץ, זה התחיל כמייסד של ורייטי בארץ, ובהמשך נרתם שפנו אליו להקים את כפר נהר הירדן.
אגב, זה בכלל, זה בכל העולם הדבר הזה, ופול ניומן הקים את זה בעולם, וחיים טופול, שהוא בעצם הפול ניומן שלנו, הביא את זה לפה, הוא גייס בתחילת שנות ה-2000 100 מיליון שקל, נכון?
נכון. לי יצא הזכות לעבוד לצידו של איש יקר עם לב רחב, עם המון נתינה ונשמה. חיים נרתם לפרויקט בימרה, והיה יושב ראש של עמותת כפר נהר הירדן מאז 2001 ועד סוף 2019, ואחרי זה הוא הפך להיות הנשיא של העמותה. והוא ראה בכפר הזה מפעל חיים לכל דבר. הוא השקיע ימים רבים כדי לסייע לקדם את הכפר, לגייס את התרומות בארץ ובעולם, כדי שהחלום יהפוך למציאות, ואכן זה קרה.
הוא גם ממש היה בא לראות כאילו איך זה עובד בסוף, כי תשמע, אני מהסרטונים שראיתי מאביגיל, זה פשוט מקום, אין לתאר.
קודם כל זה מקום מקסים שאתם, כדאי שתבואו לראות אותו, ושיבואו לראות את ה...
כן, ראיתי, כן. היה לנו איזה אפיזודה
שנפגש. אינון היה בביקור, ביקר כמה פעמים, היינו באיזה אפיזודה שלא יצא לזה, אבל הוא ראה את והתרשם מהמקום.
מאוד.
חיים היה מגיע רבות לכפר, לא בשנים האחרונות, כשהוא היה בריא והכל היה בסדר, הוא בא לראות את הכפר, את הילדים, את השמחה על הפנים שלהם, להתרסם מעשייה, תמיד לשוחח עם הצוות ומדריכי שנת השירות והשירות הלאומי, שיש שם הצוות של כ-20 חבר'ה מדי שנה, ומבחת חיים זה היה לטעון מצברים מחדש, כל ביקור הייתה, של חיים הייתה חוויה מדהימה, הוא היה שר איתם ורוקד איתם ושמח איתם.
הוא היה אישיות יוצא דופן, קריזמטית מאוד, מישהו ששואב את האוויר סביבו?
מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול לספר לך על איזה אחד האפיזודות שחיים היה מגיע לכפר לפחות 3 פעמים בחודש, אולי לפעמים יותר.
באמת?
בתדירות, בעבר הוא היה נוהג לבד, בהמשך לקחו אותו, אבל הוא היה מגיע, ואני יכול להגיד לך, באחד המפגשים, ניגש אל הילד, ילד אוטיסט, שהוא אמר לי, אני יכול להגיד לחיים שלום? אמרתי לו, חיים ישמח מאוד. במהלך 3 דקות הוא עמד ליד חיים, וסיפר לו את כל ההיסטוריה של חיים בפרטי פרטים, מהיום שהוא נולד, באיזה יום הוא זכה בפרסים, מתי הוא שיחק בכל הופעה בארץ ובחול. חיים היה נפעל מהזיכרון המדהים, הוא פשוט פרט בבכי אחרי זה באותו רגע, וזה היה חיים. הוא היה מגיע, רוקד עם הילדים, שר איתם, שמח, הרבה דמעות של אושר היו במהלך הביקורים, ולא מעט פעמים כשהוא היה בסיום הביקור, לפני שהוא היה יוצא לדרך חזרה, היה יושב באוטו, בוכה לא מעט, מאושר כמובן, על מה שהוא חווה,
וואו.
זה היה טוען אותו, וואו. והיה יוצא לדרך. כשהוא זכה בשנת 2015 בפרס ישראל, על מפעל חיים, היה גאווה גדולה כמובן לחיים ולנו בכפר, והרגענו לכבודו אירוע מרגש של צוות הכפר והשינשין, שאפילו חיברנו שיר ושרנו לכבודו. אם יש לכם זמן אני אשמיע לכם קטעים ממנו, לא יודע אם יש לכם זמן.
אנחנו רוצים לשמוע שיר של חיים, פשוט הכנו מראש,
ואנחנו גם חייבים להגיד.
אז אני רוצה רגע עוד מילה חשוב, קודם כל אני משתתף בשמי צוות הכפר וכולם אוהבי הכפר והידידים וועד המנהל משתתפים בצער של המשפחה.
השיר כבר ברקע, העיתוי של ההליכה שלו, אתם בדיוק מתחילים קמפיין גיוס.
בדיוק, זה מה שאני רציתי להגיד עכשיו.
איך אפשר לתרום למקום המדהים הזה, וגם בשמו של חיים?
אז חשוב מאוד, בדיוק בצירוף מקרים יוצא דופן, הכפר יוצא היום למבצע גיוס המוני למען ילדי הכפר, אפשר להיכנס ולהירתם, יהיה בפרסומים וכיוצא בזה. אני מנצל את השיחה הזאת לגייס את הציבור הנהדר.
איך?
למען חיים, לתרום למען הפנימה הכפולה. יש באתר
כפר הירדן,
באתר כפר נהר
הירדן, jrv.org.il, זה ג'ורדן ויבר
וגם דרך אתר ג'גי, וירשמו ותירתמו, תגשימו את החלום של חיים, וזה התרומה הכי גדולה שלכם להמשיך את המורשת של חיים.
האמת היא שזה חלום שהתגשם, רק צריך לעזור לו להמשיך להתקיים, ואני לא מבין למה הממשלה לא עוזרת. עמותות מקבלות עזרה מהממשלה, נבדוק את זה. שהיא לא נבדוק את זה, הממשלה שלו עכשיו.
לצערי הרב, הם עסוקים בדברים אחרים היום, וחבל, כי באמת זה עושה עושר רב לילדים הנהדרים האלה.
ואני מעיד על כך. תודה, יובל חלמי, שתת אלופים.
תודה לכם.
תודה לך.
איזה שיר אתה שם? תתרמו.
זה מ-68.
די.
שיר השוק. זה היה של התרנגולים במקור.
כן, בטח. אגב, הוא שר הרבה בעברית, כן, אנחנו שמשמעים, כי הקריירה שלו הייתה בינלאומית שרה באנגלית. על כן שטוב ויכול, הוא שמח ביין.
מצב שזה התרנגולים בעצם, לא במקור, שזה התרנגולים.
יכול מאוד להיות.
שומעים אותו חזק, את אופול.
מה זה חזק? היה לו קול.
תודה לשר פלסנר ואפרת קורמן שערכו והפיקו, יובל גלבוע ותמר שלומוביץ' שהיו אחראים על השידור, דוד זבולוני, מיכל קדוש, מאורטה, האורחים בדיגיטל. אנחנו סיימנו את השבוע הזה, בעזרת השם ניפגש גם בשבוע הבא. בתשע וכמה דקות, אז תהיו איתנו.
תהיו טובים, ביי.
כל טוב.
תתרמו לנהר הירדן.
ביי.
מיד ב-103 FM. סיוון כהן.